הרמב״ם כתב כידוע את כל התורה ב-14 ספרים, והספרים הראשונים הם ספרי מדע ואהבה. זה מעניין, אבל זה לא ספרי מדע סתם, אלא ספר המדע, ולא אהבה סתם, אלא אהבת השם. המדע, הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא. זה המדע, הדבר החשוב ביותר בעולם לדעת אותו, האובייקט החשוב ביותר בעולם שאפשר לדעת אותו, זה הקדוש ברוך הוא. ולמדנו את הפרק הראשון, אנחנו מתחילים עכשיו את הפרק השני. אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהובו ולהירא אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. כן, בבקשה. את סוף, ממש את ההלכה האחרונה של פרק א'.
לא, לא ההלכה
האחרונה, י' א'. לא, י' א', כן, קראנו. כן, כן. קראנו את י' א', אבל הסוף, י' ב', הוא בעצם מסכם עוד פעם את מה שהוא אמר מקודם, שכל לשון שבאה לגבי הבורא שהיא לא מתאימה מבחינה אמיתית, כגון דברים גשמיים או דברים של התפעלות רגשית, שזה לא שייך לגבי הקדוש ברוך הוא, זה הכל בדרך של דיברת תורה כלשון בני אדם. כלומר, התורה רוצה שהדברים ייקלטו על ידי כל אדם ושיבינו את המשמעות, לא את המילים. שאומרים שמכיסים את הקדוש ברוך הוא, אז מה זה מכיסים אותו? שעושים את הרע בעיני השם, לא שבאמת הוא עצמו כועס. אצלו לא שייך המושג כעס. אבל כשרוצים לסבר את האוזן של בני אדם, אז אומרים, אתם עושים כך וכך, אתם מכעיסים את הקדוש ברוך הוא. כל אחד מבין מה הכוונה. הכוונה היא שאנחנו עושים דברים שאילו היה מדובר על אדם שציווה אותנו ואנחנו ממרים את פיו, אז זה היה כועס. אז ממשילים את זה ואומרים שהקדוש ברוך הוא כועס. זה לא דבר רוחני סתם, זה המציאות האלוקית היא מציאות פשוטה לחלוטין, אין בה שום הרכבה, כפי שהוא אמר.
לא, אבל דווקא
דבר
קצת רוחני, זה לא דווקא
לא, כן, אבל כשהוא אומר ש כיוון שנתברר שאינו גוף וגבייה, אז לא יראה לו אחד ממאורעות הגוף, זה קודם כל. כלומר שהוא לא נמצא במקום, לא ימין ולא שמאל ולא ישיבה ולא עמידה וכו'. אבל אינו משתנה למשל, שזה לא דבר שקשור דווקא לאותו, לזה שהוא לא גוף. כי גם מי שהוא לא גוף הוא יכול להשתנות על ידי תוספת של הכרות, תוספת של ידיעות שמשנות אותו, שהוא משתנה בהן. אז זה לא זה שהוא לא גוף זה הסיבה לכל. זה שהוא לא גוף זה סיבה לזה שאין בו שום דבר גשמי, אבל הוא גם לא משתנה והוא גם לא מתפעל והוא גם לא שייך לגביו המושגים של רגשות שיש באדם, כעס וצחוק ושמחה ועצבות, וכל הדברים האלה הם מקרים באדם, בנפש האדם, שיש בה כוחות נפש שונים והיא מורכבת, ואילו הקדוש ברוך הוא לא מורכב. כיוון שהוא לא מורכב, אז אין בו שום דבר מכל הדברים האלה.
אבל הכוונה לקדוש ברוך הוא עצמו, ולא לדרך שבו
מתגלה
אלינו.
כי בדרך שמתגלה אלינו. נכון, אפשר לומר כך. כלומר שתיאורי הפעולה של הקדוש ברוך הוא הם רבים, זה ברור. כלומר, אתה רואה הרבה פעולות שונות שלו, אתה יכול לתאר אותו כחנון ורחום, אתה יכול לתאר אותו ככנו ונוקם, כי לפי הפעולות בעולם, כן, אבל עצמו הוא משולל מכל התארים האלה, מכל התיאורים. זה ברור, זה אמרנו בהתחלה, זה אחד הדברים הראשונים.
זה עוד סיבה שאין לו תכונות אופי.
אני לא יודע אם זה, זאת סיבה שזה, שאין לו תכונות אופי. הסיבה שאין לו תכונות אופי זה, זה הסיבה שהוא פשוט לחלוטין ובלתי מורכב. אז באמת אתה לא יכול לדבר על תארים שלו.
אבל מתכונות אופי, לא תכונות אופי, אלא שהוא כועס, שהוא עושה איזושהי פעולה, כי אם אתה עושה
איזושהי
פעולה,
קודם
לא
עשית. זאת אומרת, שהוא פעם כועס, פעם... השינוי, כן, שינוי, זה נכון. שינוי, אין דבר שיגרום לו שינוי. הרמב"ם כותב את זה בפירוש. הוא גם אומר בסוף, אילו היה פעמים כועס, פעמים שמח, היה משתנה. כן. טוב, אז נחזור לעניין של פרק ב', האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהובו וליראה אותו. אלה הם שתי מצוות עשה, מצוות אהבת השם ומצוות יראת השם. יש פה שאלה גדולה, מה זאת אומרת מצווה לאהוב או מצווה ליראה? הרי אהבה ויראה זה רגשות. איך אפשר לצוות על רגשות? אומר הרמב״ם שהמצווה היא לנקוט בדרכים, באמצעים, שיגרמו לך להתפעל ושיגרמו לך ליראה. היחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה אפלה, עומד בדעת קלה ומעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי הרי שמך, מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו? אז הרמב״ם מורה לנו כאן דרך לאהבת השם וליראת השם, כאשר לדעתו הדרך היעילה ביותר, החשובה ביותר, היא להתבונן במעשיו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש מעשיו של הקדוש ברוך הוא? זה הבריאה, להתבונן בבריאה. כשמתבוננים בבריאה, כשלומדים את מעשי השם בבריאה, אז מגיעים לשני דברים. א', להתפעלות גדולה, וההתפעלות הזאת היא יוצרת תחושה של רצון להכיר, רצון לדעת, רצון להתקרב, ומצד שני היא גורמת גם לאיזה יראה, ליראת כבוד, כי אדם שרואה את החוכמה האינסופית שבטבע, את הגודל האינסופי שבטבע, את הקוטן האינסופי שבטבע, כל הדברים האלה גורמים לו לאיזה הרגשה של יראה. האינסופיות, דיברנו עליה בפעם הקודמת, האינסופיות היא כוח הפועל בנפעל שאפשר לראות אותו, להבחין בו, כאשר עוסקים באיזושהי חוכמה מחוכמות הטבע. רואים איך שבעצם הדברים הולכים ונמשכים לבלי סוף. אם זה הקוטן של החלקיקים שכל פעם מוצאים ומגלים דבר יותר קטן ויותר קטן, ואם זה הגודל של הקוסמוס שלא מוצאים את סופו ולא יודעים אם יש לו סוף. וכמה שמרחיקים רואים שבעצם אנחנו רק נמצאים באיזה חלק של הדברים. החוכמה האדירה שיש בחוקי הטבע עצמם, בניסוחים המתוחכמים של החוקיות של הטבע, כל הדברים האלה הם גורמים לאדם התפעלות. יש איזה ביטוי של אלברט איינשטיין, שהיה כידוע מגדולי המוחות המדעיים בכל הזמנים, שהוא כתב בכתבים שלו ש... אחד מהדברים שנתן לו העיסוק המדעי זה ההתפעלות מהאינסוף. עמידה לפני האינסוף. הוא מוצא את את האלוקים במה שהוא מגלה בחוכמת הטבע. והוא עומד נפעם, אז ההתפעמות הזאת יש לה שני מרכיבים. אחד זה המרכיב של הרצון דווקא לדעת ולהתקרב ולהכיר ולדבוק במציאות האלוקית, ומצד שני יש המרכיב של הרתיעה. כשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה וירא ויפחד. למה? כי הוא מרגיש את הקטנות שלו ואת את האפסיות שלו לעומת הגדלות האלוקית. כי יראה שמך, מעשה את בעותיך, יראה חכבים אשר קוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. האדם הוא כעין ואפס, הוא גרגיר מצד אחד. מצד שני, ואת חסרה הוא מעט מאלוקים. יש לאדם כוח הבנה, כוח ידיעה, כוח של התבוננות, שהוא מביא אותו לפסגות מאוד גבוהות של חוכמה. וזה דווקא סוג של התקרבות אל הקדוש ברוך הוא. אז יש פה באמת את שני הדברים כאחד. כאן הרמב״ם מבטא באופן סתמי את הדברים בביטוי במעשיו. בשעה שהתבונן האדם במעשיו, באופן פשוט הוא מתכוון לבריאה, אבל יש גם משמעות נוספת שנזכרת בפירוש בספר המצוות, ששם הרמב״ם אומר שהתבונן במצוותיו גם. יש פה ספר המצוות? לא, זה לא ספר המצוות, זה רק מניין המצוות הקצר. יש בספר המצוות, במצווה של אהבת השם, הוא כותב, מצווה שלישית, היא שציוונו באהבתו יתעלה, וזה שנחשוב ונתבונן במצוותיו ומאמריו ופעולותיו, עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה. וזוהי האהבה המחויבת. אז כאן הוא מדבר על, בעיקר על התבוננות במצוות, גם בפעולות, אבל גם במצוות ובמאמריו, כלומר בדבריו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו בתורה, בנביאים, כל הדברים שהם מיוחסים להיות דבר השם. אז כשאתה מתבונן במצוותיו ומאמריו ובפעולותיו, אתה משיג אותו ואתה נהנה בהשגתו בתכלית ההנאה. ולשון ספרי הוא מצטט, לפי שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום. תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. זה ההמשך של ואהבת, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. ובתשובה שהוא השיב על הנושא של לימוד חוכמת התכונה, הוא מביא ברייתא אחרת שבה כתוב בשם רבי מאיר. רבי מאיר אומר, למוד מעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. זו תשובה שהוא שלח לתלמידי חכמים מצור, ובאותה תקופה בארץ ישראל היו חכמים מעטים, אבל הם ישבו דווקא בצפון הארץ, בירושלים ובכל הדרום, כל ערי יהודה כמעט שלא היה יישוב יהודי בכלל. אבל בצפון, באקו היה יישוב יהודי, וגם בצור. אז הרמב״ם כותב לחכמי צור, כותב להם תשובות על כמה שאלות שהם שאלו אותו. בין השאר הם שאלו אותו על העניין הזה של למה הגמרא אומרת מסכת שבת שלחשב תקופות וגימטריות זאת מצווה. כל מי שלא מחשב, לא עוסק בחישוב של תקופות, הוא נאמר עליו את פועל השם לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו. מה המצווה בזה? אז אומר הרמב״ם, הוא מונה להם. מפני שעל ידי הכרת העולם, הכרת הטבע, הכרת הקוסמוס, אדם מגיע להכרת השם. והוא מביא ברייתא, שרבי מאיר אומר, למוד מעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. זאת ברייתא אחרת ממה שהוא מביא בספר המצוות. בספר המצוות הוא מביא את הספרי שאומר, איך הדרך לאהבתו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. כלומר, ללמוד את המצוות, ללמוד את התורה. אבל הברייתא השנייה אומרת, ללמוד את מעשה. וזה באמת שני הדברים שהוא מביא בספר המצוות וכאן. בספר המצוות הוא מדבר בעיקר על מצוותיו ומאמריו. גם הוא מזכיר את פעולותיו. כאן הוא אומר, בעיקר מעשיו וברואיו. מעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, דהיינו, הבריאה, הטבע. ויראה מהם את חוכמתו שאין הערך ולא קץ. זאת הדרך לאהבת השם. בסיכום, הדרך לאהבת השם עוברת דרך הכרת הדברים שבהם הקדוש ברוך הוא התגלה לנו. הוא התגלה לנו בשתי צורות. בצורה של בריאה, של מה שיש בעולם. בצורה השנייה זה בצורה של תורה, שזה מאמר השם, דבר השם. ובשתי הצורות האלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. ועל שתיהם נאמר, העניין הזה של החוכמה האלוקית היא אינסופית. גם המצווה, נאמר עליה שאין לה תכלה, אין לה סוף, וגם חוכמת השם שבבריאה אין לה סוף. כי דיברנו על זה, שבעצם אין שום מדע שהוא ביום מן הימים נגמר, מדעי המציאות, מדעי הכרת המציאות, שביום מן הימים הוא נגמר, ואומרים זהו, אנחנו יודעים הכל. אין שום מקצוע שבו יודעים הכל. כי תמיד יש לך עוד דברים לגלות, ועוד דברים לגלות, עוד דברים שלא ידעת שהם קיימים, והם נובעים מזה שיש דבר בתוך דבר, חוכמה בתוך חוכמה, עומק בתוך עומק. אז זה שאנחנו נאסוף את כל ה... את כל העצמים מסוג מסוים ונשים אותם במקום אחד, אנחנו לא גמרנו ללמוד אותם, כי יש בתוכם פנימיות ועומק שאנחנו עוד יכולים הרבה הרבה להמשיך וללמוד. כן.
אז אם מישהו אומר, הם אומרים שהתורה היא אינסופית וחוכמות אחרות הן סופיות.
זאת טעות, זאת טעות. גם החוכמות חוכמות הטבע הן גם כן אינסופיות. זה לא שהתורה וחוכמות האחרות הן שקולים, חלילה. אנחנו אומרים, הן יראת השם היא חוכמה. יראת השם זאת החוכמה. כי בסופו של דבר, מה שאדם צריך לדעת יותר מכל זה איך להתנהג ואיך לחיות, וזאת התורה. אבל גם חוכמת המציאות, להכיר את המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, את המעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, גם זאת חוכמה ש... מקשר אותך לקדוש ברוך הוא, והיא חוכמה אינסופית. כן.
א', אם יש מצווה לעשות
בזה
מצווה,
כן.
אז אם יש מתי?
טוב, אז קודם כל, התשובה שהרמב"ם נותן היא שכן. כלומר, שאם העיסוק בא מתוך רצון להכיר את הבריאה האלוקית, להכיר את חוכמת הבורא, אז זאת דרך לאהבתו. לא זו בלבד, אלא הרמב״ם גם סובר שבשביל לקיים את המצוות הראשונות שלמדנו בפרק הקודם, דהיינו מצוות ידיעת השם ומצוות ייחוד השם, גם בשבילם צריך בעצם לעבור את כל המסלול של הכרת העולם, הכרת המציאות, כי הרמב״ם סובר הרי שהמצווה פירושה לדעת באופן של הוכחה, באופן של ידע מוכח, שכלית, ולכן צריך את כל ההקדמות של כוחות מחוכמת הטבע, כפי שהוא אומר, עד שמגיעים לחוכמת האלוהות. אז לפי דעת הרמב״ם, ודאי שיש מצווה ללמוד את חוכמות המציאות, אבל לגבי המצווה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, מצוות אהבת השם, אז יש גם דרכים אחרות. אז זה לא חד משמעי שבאמת אתה מוכרח ללמוד מדעים בשביל להגיע לאהבת השם. יש הדרך של הכרת הטבע, ויש את הדרך של הכרת התורה, שגם היא דרך שמביאה לאהבת השם. אז מי שמגיע לאהבת השם בדרך כלשהי, הוא מקיים את המצווה של אהבת השם. זה לא שהדרך הזאת שהרמב"ם מציע פה היא איזה חובה מדאורייתא. הוא אומר לך שאם אתה רוצה לדעת איך להגיע לאהבתו, אז תדע לך שכשאתה תתבונן במעשיו וברואיו הגדולים, אתה מיד תימשך לזה ותראה בזה. תראה איך שאתה מתאווה לדעת את השם. מי שיחפש לו דרך אחרת ויגיע דרך אחרת, בסדר, אז הוא גם כן יקיים את מצוות אהבת השם. גם לגבי מצוות הידיעה של הפרק הראשון, אז הרי אנחנו יודעים שלא כולם מסכימים לזה שהדרך ההכרחית בשביל לקיים את מצוות האמונה היא דווקא לעבור דרך ידע מדעי והוכחות מדעיות. הם טוענים שההוכחות הן לא צריכות להיות הוכחות מופתיות כמו במתמטיקה, ואולי אפילו אין הוכחות מופתיות כאלה, אלא שבעצם האינטואיציה של האדם, של האמונה, היא התחזקת על ידי כל מיני דברים, על ידי הכרת התורה, על ידי הכרת הטבע, על ידי הכרת המציאות, על ידי הכרת ההשגחה האלוקית, ההנהגה האלוקית של ההיסטוריה, כל מיני, על ידי הכרת המוסר הפנימי שבאדם שאומר לו, רגע, למה אני בעצם רוצה לעשות טוב? למה אני מוסרי? כל מיני דרכים יש בשביל לאמת את העניין של מציאות השם. אז אם המצווה היא לדעת את השם, אז זה לא מוכרח להיות דווקא דרך לימוד מדע. הרמב"ם מציע את הדרך הזאת כדרך ראשונה במעלה. כן.
אם יש בן אדם במקרה הטוב זה לא מזיז לו.
לא מדבר אליו.
פילוסופיה, יודע, הכל, רואה את כל הגדות. במקרה הטוב זה לא מזיז לו. במקרה הרע זה גורם...
תראה, אף אחד לא נעשה כופר מתוך ידיעות. מתוך ידיעות אמיתיות אי אפשר להיות כופר. כופר אפשר להיות מתוך בחירה של פרשנות מסוימת של המציאות. הרי זה לא שמישהו יכול היה להוכיח שמתוך הבריאה שאין בורא. זה אף אחד לא מתיימר להגיד.
אפילו לא כופר, אפילו רוצה לאהוב, וזה לא מעורר בו שום...
בסדר, אז אם זה לא מעורר בו שום דבר מהדברים האלה, והוא רוצה להתעלם מהמסקנות שמתבקשות מתוך מה שהוא יודע, אז זה אפשרי, זה כמובן לא חד משמעי שאדם ילמד ויכיר את החוכמות, או יכיר את המציאות, יכיר את הטבע, יכיר... אפילו יכיר את התורה, זה לא אומר שהוא בהחלט יהפוך להיות אוהב השם. יש גם אנשים שלומדים תורה והם לא נעשים מזה אוהבי השם. הם לומדים את זה בתור איזה מקצוע ש לא מתייחסים אליו כאחרת משל כל מקצוע אחר. אז כמו לומדים תרבות של עם כזה, הם לומדים תרבות של עם כזה. אבל בתור המלצה, הרמב"ם אומר, איך אתה רוצה לקיים את מצוות אהבת השם? אומר הרמב״ם, תלמד את מעשי השם, תלמד את מצוות השם, תראה את גדולתו ואת חוכמתו ואת הדברים המושכים שיש בהתגלות האלוקית, וזה יגרום לך לאהבת השם. מי שזה לא יגרום לו, בסדר, זה יכול להיות. הוא לא אומר שזה אוטומטי.
זה לא גורם.
זה מתחיל מזה שאתה רוצה להגיע לזה.
כן, אבל גם אם ניקח לדוגמה אחד שרוצה להגיע, ואם אדם דרך מלך מוחלט, שהוא יודע, הוא יעשה 1, 2, 3 להגיע, אז חוזר, בסופו של דבר זה חוזר בשאלה שלך, איך אפשר לצוות את משהו שהוא רגשי. אדם רוצה לעבוד לאהוב את השם.
תראה, אתה עושה את המאמצים שלך בשביל הדבר הזה. אתה ברור שבכל מצווה לפעמים אדם עושה מאמץ ובסוף הוא לא מצליח, אבל העיקר זה שהוא ישתדל. אז איך משתדלים לאהוב את השם? על ידי זה שאתה עושה פעולות שהן עשויות לקרב אותך לאהבת השם. ניקח דוגמה מתחום אחר לגמרי שהוא גם כן יכול להמחיש את זה קצת. אתה רוצה שיהיו לך חברים, אתה רוצה להשתלב בחברה. אז מה תגיד? טוב, איך אפשר? אז זה או שזה, או שיש את זה, או שאין את זה, או שאוהבים אותי, או שלא אוהבים אותי. זה לא ככה. אם אתה תשתדל, תעשה פעולות של התקרבות חברתית, של קירוב בין אנשים, על ידי זה שאתה מדבר עם אדם, על ידי זה שאתה עוזר להם, על ידי זה שאתה רואה שחסר להם משהו, אז אתה בא ושואל אותם. אתה יוצר קשר, והקשר נוצר, והוא נוצר, והוא נוצר, עד שהוא הופך להיות באמת רגע של אחווה, רגע של ידידות, רגע של אהבה. הרי גם בזוגיות היועצים אומרים שאדם לא יכול לצפות שאהבה זה דבר שהוא בא באופן פתאומי ובלי שום סיבה, וזהו זה, ככה זה, אוהבים לכל החיים. זה לא הולך ככה. יכול להיות איזה ניצוץ מסוים שנדלק, אבל אחר כך הוא גם יכול לכבות. בשביל שהוא יתקיים, אתה צריך לעשות משהו. מה זה לעשות משהו? להיות טוב אל השני, להיות טוב לזולתך, להיות טוב לבן זוגך או לבת זוגך, ואז אתה יוצר מציאות רגשית. אפשר ליצור מציאות רגשית. מציאות רגשית זה לא איזה מין גזירת הכתוב, או שיש או שאין. זה דבר שאתה יכול ליצור אותו. אז גם כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון שבסופו של דבר צריך להגיע למציאות של איזושהי התלהבות ורגש. אבל הרמב"ם אומר לך, איך אתה יכול להגיע לזה? אם אתה תשב בחיבוק ידיים ותחיה חיים פרוזאיים כאלה של אדם שאין לו עניין רוחני, אז באמת הוא לא יגיע לזה. אבל אם בן אדם מחפש את זה, והוא עוסק ולומד ומתבונן ומחכים בתורה, בחוכמת הבריאה, אז הוא יגיע להתלהבות רגשית, בדרך כלל. נכון שיכול גם להיות, יכול גם להיות שלא. אז עשית את המאמץ שלך, אז עשית משהו בשביל להשיג את המטרה. כמו כל מטרה אחרת. כל מטרה אחרת. כל מטרה אחרת יכול להיות שבסוף לא תשיג את את ההגדרה של המבוקש, אבל עצם זה שעשית את המאמץ, זה גם כן נחשב לעבודת השם. הוא כן אומר שבשעה שהתבונן אדם בחולה, מיד הוא אוהב ומשבח. כשמחשב את דברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה. הרמב"ם כן אומר שזה יקרה. אבל אני אומר, אפילו אם זה לא, אתה אומר לי, טוב, יש כאלה ש... נכון, אבל נכון, אבל הוא טוען גם שכשאדם עוסק בדברים אז הוא מגיע גם להרגשה, הוא מגיע גם לאהבה וליראה. אז אני אומר, זה בהחלט המלצה, כן, שהיא אמורה להשיג תוצאות, אבל יש לפעמים מצבים שבן אדם מנסה להשיג משהו, הוא לא משיג אותו, אבל עצם זה שהוא ישתדל להשיג אותו, זה המצווה שלו, זאת עבודת השם שלו. זה יכול להיות בלימוד תורה שאדם מנסה להבין דברים שהוא אולי לא מבין, אבל הוא יתאמץ להבין, וזה עצמו לפומצה רע אגרה. או אפילו במצוות מעשיות, לפעמים אדם רוצה מאוד לקיים איזה מצווה, אבל אין לו את האפשרות. אם זה מצוות צדקה, אם זה מצוות, אני יודע מה, לפעמים אפילו ארבעת המינים בסוכות, אין לבן אדם, הוא לא מוצא בשום אופן את רוג. נו, אז מה אפשר לעשות? אז הוא לא יקיים את המצווה, אבל הוא ישתדל למצוא. הוא חיפש, הוא הלך, הוא עשה משהו. טוב, אם כן, כיוון שאהבה ויראה הם תלויות בהכרת העולם, בהכרת המציאות, ולפי הדברים האלו, אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך, אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. זאת הברית הזאת שהוא מצטט בתשובה, שהוא אומר שרבי מאיר אומר, למד את מעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. תודה רבה. אומר הרמב״ם, שימו לב ללשון, לפי הדברים האלו, אני מבאר כללים גדולים מעשה ריבון העולמים. הוא לא טוען שזה דברים שהם נאמרו מסיני. הוא לא טוען שאלה דברים שהתקבלו כתורה, תורה שבעל פה. הוא אומר, אני, לפי הידע שלי, מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמי. זאת תשובה על כל הקושיות שיהיו לנו בהמשך, לגבי דברים שהיום הם לא מקובלים. כי הרמב"ם פה מדבר על גלגלים ועל כל מיני תכונות של גרמי השמיים שהיום אנחנו לא מקבלים אותם. למה לא מקבלים אותם? מתוך ההתפתחות של המדע במשך מאות השנים שעברו מאז הרמב״ם, התגלו דברים שלא היו ידועים אז. והרמב״ם כותב במורה שבזמנו התגלו דברים שלא היו ידועים בזמן חז"ל. כך הוא כותב. הוא כותב שאין שום בעיה לומר שידיעת הטבע, ידיעות המדעיות, מתפתחות במשך השנים, במשך הדורות, וגם דברים שלא היו ידועים בזמן חז"ל ידועים לנו, אומר הרמב״ם. ואותו דבר, אנחנו נאמר שדברים שלא היו ידועים בזמן הרמב״ם ידועים לנו היום. וגם אנחנו לא יודעים הכל, כפי שאמרנו, אין שום דור שבו אפשר לומר שיודעים את כל מה ש...
גם הפוך.
בבקשה?
גם הפוך.
גם הפוך, שיכול להיות שאנחנו טועים והם צדקו.
שאנחנו לא יודעים דברים שהם...
שהם כן ידעו, גם זה יכול להיות. אבל דברים מסוימים שכתובים פה, אפשר לומר שהוכחו אפילו כדברים שלא... שאין להם תוקף. למשל, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שאחד מהדברים שהרמב״ם מדגיש זה שהגלגל מסתובב, ובשביל זה שהוא מסתובב צריך להפעיל כוח. אז יש איזה כוח אינסופי שכל הזמן מסובב את הגלגל. אמרנו שכיום זה לא מקובל הדבר הזה, כי יש חוק ההתמדה שגילה אותו גלילאו גלילי, שאומר שגוף שנע ממשיך לנוע בלי שום כוח שמופעל עליו. באותה מהירות. אז, וזה הוכח, זה הוכח מעשית. אז כך ש... בבקשה? כן, חוק ההתמדה. וזה הוכח פשוט בצורה הכי משכנעת שיכולה להיות. בזמן שחללית טסה בחלל, היא לא צריכה שום כוח שיפעיל אותה. היא לא צריכה, היא מחבה את המנועים. ברגע שהיא יוצאת מתחום המשיכה של כדור הארץ, היא מחבה את המנועים, מפני שהיא ממשיכה לנוע. באותה מהירות קבועה, בלי שום כוח שפועל עליה. אז זה דבר שהוכח, כן? אז, למשל, דבר כזה, או בכלל, כל העניין הזה של קיום הגלגלים, וזה שהגלגלים הם עשויים מאיזה חומר שונה מאשר החומר של כדור הארץ, כן? אז אנחנו עוד מעט נראה את זה. שזה לא, זה לא, לא עומד במבחן המציאות, פשוט היינו על הירח, כן? אז אי אפשר להגיד לנו שהירח עשוי מחומר אחר מאשר החומר שלנו, של כדור הארץ, כי הביאו חומר מהירח וראו ממה הוא עשוי. כן, בבקשה.
זה נכון, זה נכון שכל החוכמות, נגיד החוכמות הטבעיות, חבויות בתורה?
זאת שאלה שכרגע לא קשורה לענייננו, אבל אני אגיד לך בקיצור מה שהרמב"ם אומר במורה, הוא אומר בפירוש שלא, כלומר, זה לא שאתה יכול ללמוד בתורה את החוכמות. התורה ציוותה על אהבת השם, והדרך לאהבת השם היא בין השאר ללמוד את החוכמות ולדעת את, 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 את מה שקורה בטבע, את מה שחוכמתו של הקדוש ברוך הוא התגלתה אלינו דרך הטבע. אבל לא שהחוכמה הזאת נמצאת בתורה. התורה מצווה באהבת השם שאנחנו נעסוק בחוכמות כדי לדעת אותו. אז זאת התשובה בקיצור. כן. אתה אומר את זה עוד יותר בקיצור. אם כי ברמה מסוימת של הסתרה, של אם אנחנו רוצים להעמיד את כל החוכמות על איזשהו שורש נסתר, על איזה שורש פנימי, אז יכול להיות שכן, כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז אם אנחנו ניקח את זה במשמעות הרחבה ביותר, אז פירוש דבר שגם כל מה שקיים בעולם, הכל איכשהו נרמז, כלול, מוסתר בתוך התורה. אבל זה ברור שזה לא ברמה של חוקי התרמודינמיקה, שתוכל לפתוח את התורה ולמצוא את החוקים האלה. זה ודאי לא בא בחשבון. מה שכן, זה שיש איזה שהם, מה שנקרא, סודות המציאות, התחלות המציאות, דברים שהם קודמים לחוקיות המפורטת, שהם בוודאי גנוזים באיזושהי צורה בתורה. אבל זה לא שהתורה היא ספר לימוד למדעים.
התורה שניתנה לנו, נכון?
בשביל בני אדם. טוב, גם זה יכול להיות. אומר הרמב״ם כך, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה. גולם זה גוף, זה חומר, וצורה זה המונח הפילוסופי למהות הדבר, שהיא לפעמים צורה חיצונית ולפעמים משהו אחר, פנימי, שהוא המאפיין של הדבר. אבל אין לך לעולם חומר בלי צורה. כי כל אובייקט, כל עצם שאנחנו מכירים בעולם, הוא לא חומר בלבד, הוא חומר עם מאפיינים מסוימים, עם צורה מסוימת. או צורה חיצונית, כמו השולחן הזה שהוא עשוי מעץ בצורה מסוימת, או משהו שהוא יותר פנימי, כמו התכונה של הצמיחה של הצמח. זה, הצורה של הצמח זה לא רק המראה שלו, שאתה יכול לסרטט אותו. הצורה של הצמח במובן הפילוסופי, המילה צורה פירושה, המאפיין שלו, והמאפיין העיקרי של הצמח זה כוח הגידול והצמיחה. הווגטטיביות, זה המאפיין של הצמח, זאת הצורה של הצמח. אז אומר, כל הברואים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שמחוברים מגולם וצורה, כלומר חומר וצורה. והם עובים ונפסדים תמיד. כלל גדול שכל דבר שהוא מורכב מחומר וצורה, הוא גם בשלב מסוים מתפרק. הוא לא יכול להיות קיים לתמיד. כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות, שהם גם הווים וגם נפסדים. כלומר, יש איזה גבול לקיום של אובייקטים שמחוברים מחומר וצורה, שבסופו של דבר הם נפרדים. החומר מתפרק ליסודותיו. ומהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה, אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים, אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם ואינם משתנים כמו אלו, והם הגלגלים והכוכבים שבהם. ואין גולמם כשאר גלמים ולא צורתם כשאר צורות. אז פה נכנס הדבר הזה שאמרנו שהוא פשוט שייך לתפיסת העולם הקדמונית ששלטה בעולם במשך לפחות 1500 שנה, יותר אפילו, אפשר לומר 2000 שנה, שלפיה הגרמי השמיים נמצאים בתוך גלגלים. כלומר, מה שאנחנו רואים, כוכבים שמסתובבים באיזושהי תדירות מסביב לכדור הארץ, כאילו, זה תוצאה של העובדה שהם נמצאים בתוך גלגל, והגלגל מסתובב, הוא כדור, כדור שמסתובב. התפיסה הזאת היא לא מקובלת לחלוטין בימינו. כלומר, אנחנו אומרים שאין בכלל גלגלים, אין בכלל, זה מתחיל יותר מזה, זה מתחיל יותר עמוק מזה, שהם בכלל לא העלו בדעתם את האפשרות של חלל ריק. כלומר, שגופים נמצאים בחלל ריק, אז מה קורה להם? איך זה שהם לא נופלים? איך זה שהם לא מתקבצים? אנחנו היום יודעים, חושבים, שהחלל הוא ריק. אין חומר שממלא את החלל. והסיבה שהגופים קיימים איפה שהם קיימים, היא קודם כל חוק ההתמדה, שאומר שבעצם גוף שנמצא בתנועה מסוימת, גם אם התנועה שלו, מהירות התנועה שלו היא אפס, אז הוא ימשיך להיות במצב הזה בלי שום סיבה אחרת. אין שום צורך שכוח יפעל עליו בשביל שימשיך להיות. אם הוא במצב של מנוחה במהירות אפס, אז הוא יישאר במנוחה. אם הוא בתנועה במהירות X, אז הוא יישאר בתנועה במהירות X. לא צריך שום להפעיל עליו שום כוח. כל העניין הזה של הסיבוב של הכוכבים שמסובבים, הוא תוצאה של כוח משיכה הכללי, כוח המשיכה הכללי, הגרביטציה, וגם המעגלים שלהם הם איזון של שני כוחות, של כוח המשיכה וכוח הבריחה, הצנטריפוגלי, שבעצם מושך אותם באיזשהו כיוון החוצה מכוח המשיכה. ויחד עם כוח המשיכה נוצרת התנועה המעגלית. זה חוק פיזיקלי, מנוסח, היטב, מוכח, ואפשר לעשות אותו בתנאי מעבדה, ואפשר לעשות אותו דרך תצפיות בכוכבים. היום זה מקובל כאמת פשוטה, כלומר שאין בכלל גלגלים. יש כוח הגרביטציה הכללית, חוק הגרביטציה הכללית, ויש התנועות של גרמי השמיים שהן מוסברות כולם על פי התנועות, על פי המכניקה, חוקי המכניקה, והם לאו דווקא בעיגול. אנחנו יודעים שגרמי שמיים רבים הם דווקא מסתובבים באליפסות ולא בעיגולים וכולי. בקיצור, תמונת העולם הזאת שמדברת על הגלגלים והכוכבים שקבועים בגלגלים, ובמיוחד על זה שהכוכבים והגלגלים הם עשויים מחומר שונה מאשר החומר של כדור הארץ, זה דבר שהופרך. הביאו את החומר מהירח, הגיעו כבר לכוכבים יותר רחוקים, והחומר הוא אותו חומר. אבל בסדר, אמרנו שמה? שהרמה מתאר פה את העולם כפי שהוא מכיר אותו. אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמי. אני, הוא לא אומר את זה בשם משה רבנו, הוא לא בשם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר את זה כתיאור מדעי שהוא מתאר לפי הידע שלו, לפי הידע של אותה תקופה. למה הוא מביא את התיאור הזה? כי הוא רוצה שאנחנו ניפתח לעניין של הכרת המציאות, הכרת העולם. אז אם בזמנו זה היה הכרת גלגלים וכוכבים, בזמננו זה לא פחות טוב, זה יותר טוב. כי הרי בזמננו המושגים של הקוסמוס הם הרבה יותר גדולים מאשר היו בזמן הרמב״ם.
אם הרמב״ם היה חי בזמננו, היה משנה את ה...
בוודאי, בלי שום ספק. הוא אומר את זה, הרי אמרתי, הוא אומר במורה בפירוש שיש דברים שבזמנו, בזמנם של חז"ל לא היו ידועים, ובזמנו הם ידועים. ודאי שהוא היה מסכים לזה שיש דברים שהם לא היו ידועים בזמנו הוא, והם ידועים בזמננו. אבל הרעיון...
זה לא פוגע במהות.
זה לא פוגע במהות, מפני שהרעיון הוא... שכשאתה מכיר את המציאות הענקית הזאת, את הבריאה הענקית הזאת, עם ההיקף שלה, עם הגודל שלה, עם החוכמה שלה, עם כל מה שמתרחש בקוסמוס הזה, ואתה שואל את עצמך, מאיפה זה בא כל הדבר הזה? אז יש פה בפירוש סיבה, שהיא אותה סיבה שהוא אמר בהתחלה, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. שהוא רואה את חוכמתו שאין לה ערך ולא קטע. זה לא משנה אם האמת היא שיש גלגלים שמסתובבים, או שיש חוק מכני אחר שגורם את הסיבוב. בשביל ההתפעלות מחוקי הטבע, בשביל ההתפעלות מהעולם הזה של הקדוש ברוך הוא. אז רק שנייה, רק נגמור את התיאור. אז הוא אומר, קודם כל יש הגופים שהם עשויים מחומר בצורה הובים ונפסדים, שזה כל הגופים שעשויים מהיסודות ונמצאים בכדור הארץ. אחר כך יש את הכוכבים והגלגלים שלדעת הרמב״ם עשויים מחומר אחר. והברואים המדרגה השלישית, מהם ברואים צורה בלא גולם כלל. והם מלאכים. שהמלאכים אינם גוף וגבייה אלא צורות נפרדות זו מזו. כלומר, מהויות רוחניות. יש ישים רוחניים, חוץ מאשר הישים הגשמיים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, וחוץ מאשר גרמי השמיים, יש ישים שהם רוחניים, בכלל בלי גוף.
אתה יכול להגיד שם צורה, צורה צריכה לחול על גוף.
לא, צורה זה מהות, והמהות יכולה להיות בהחלט מהות שלא קשורה לגוף, מהות של רוחנית, ידע, תודעה, תודעה זה צורה, תודעה זה צורה, תודעה זה מציאות שהיא לא חלה על גוף, היא לא גופנית, אבל היא בהחלט מהות, ולכן היא נקראת צורה. אז הוא אומר שהמלאכים הם צורות נפרדות זו מזו, לפי דרגתם, לפי דרגתם, כי דיברנו על זה שאם יש שתי תודעות שאין ביניהם הבדל דרגה, אז הם בעצם דבר אחד. אתה לא יכול להבדיל ביניהם, ההבדלה היא בין גופים. בין ישויות רוחניות אי אפשר להבדיל, אלא לפי הדרגה שלהם. כלומר, אם יש באחד כל מה שיש בשני בדיוק, אז הם אותו דבר. והעובדה הזאת שיש ישויות רוחניות, היא עובדה שאי אפשר להוכיח אותה בצורה מדעית. אבל מצד שני, זאת עובדה שגם אי אפשר להפריך אותה, והיא עובדה שמתוארת לנו בכל התנ"ך, כל דברי הנביאים, כל דברי החכמים במשך הדורות, שיש מושג כזה של ישויות רוחניות, שיש להם שמות שונים. אם זה חיות הקודש, אם זה מלאכים, אם זה שרפים, אם זה כל מיני כינויים של הכינויים של הישויות הרוחניות.
הרמב"ם לא סובר שזה רצונות השם.
בבקשה?
הרמב"ם לא סובר שמלאכים והתיאורים האלה זה כינוי לרצון השם?
לא, 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 ממש לא. הוא מדבר על ישויות רוחניות שהן שהן מכירות את השם, הם לא רצון השם, הם ישויות, הם ישים, כמו שאנחנו קיימים, כך גם המלאכים קיימים. והם מכירים את השם, הם עושים רצון השם, הם לא, זה לא איזה משהו סמלי, זה משהו ממשי, שקיים. ואני אומר, את הדבר הזה, זה אי אפשר להוכיח באופן מדעי את הקיום של יש רוחני, שהוא לא קשור לגוף. אנחנו יודעים את התופעה של רוחניות אנחנו יודעים, אבל אנחנו יודעים אותה רק דרך האדם, דרך רוח האדם. כלומר, יש מה שנקרא הבעיה הפסיכופיזית. כלומר, אתה לא יכול להסביר את המושג של תודעה באמצעות החומר. זה דבר שהוא בכלל לא, הוא בלתי אפשרי. אתה לא יכול מחומר מת להגיד שהיסודות הם בעלי תודעה. כי היסודות הם חומר, הם דבר מת. הם דבר שאין לו שום
דומם.
הוא דומם. אז אתה לוקח כמה חומרים, אתה מערבב אותם, אומר, עכשיו יש פה תודעה. אין לזה שום משמעות. אז אנחנו אומרים, יש רוחניות. יש מושג של רוחני. אבל אנחנו מכירים את הרוחני רק כאשר הוא קשור אל הגשמי. כלומר, אנחנו מכירים רק את רוח האדם. אנחנו לא מכירים רוח שהיא קיימת בפני עצמה. אבל אם אנחנו מכירים את הרוח כתופעה קיימת, אז מה מפריע לנו לחשוב שיש גם רוח שהיא קיימת בפני עצמה? אז גם אם אי אפשר להוכיח בוכחה מדעית את קיום המלאכים, אבל אפשר בהחלט לקבל את זה. כי המושג של תודעה, אנחנו מכירים אותו. אז אם יש תודעה שהיא קשורה לגוף, יכולה גם להיות תודעה שלא קשורה לגוף. ועד רבה, ככה הרמב"ם מסביר את המושג של העולם הבא. שהוא אומר שבעצם כאשר הגוף מת, התודעה נשארת, הנפש נשארת. ולכן אנחנו מדברים על קיום אחרי המוות. לא צריך בשביל זה לחזור לגוף. החזרה לגוף זה דבר שהוא לא הכרחי מצד עצמו. הוא דבר נכון, אבל כלומר, תהיה חזרה לגוף בשלב מסוים, אבל זה לא החיים שאחרי המוות. החיים שאחרי המוות הם חיים של הנפש שנשארת כישות רוחנית. החזרה לגוף זה לדעת הרמב״ם דבר זמני שיהיה, זה דבר לפי שעה, זה נס, אבל לא ניכנס לזה כרגע, זה דיברנו על זה בהרחבה בזמנו. אבל העיקר הוא שמתוך המציאות של רוחניות שקשורה לגוף, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו גם את המציאות של רוחניות שלא קשורה לגוף. כך שמבחינה זאת, אין שום סיבה מדעית להגיד שהרעיון הזה של קיום ישויות רוחניות התיישן, כמו שאנחנו אומרים על הגלגלים. על הגלגלים יש לנו סיבה להגיד את זה, אבל על ישויות רוחניות אין לנו סיבה, ולא זה בלבד, אלא שזה גם כתוב, זה כתוב גם במקורות שלנו בצורה הכי מפורשת, מה שאין כן לגבי הגלגלים והכוכבים. זה שה הקדמונים סברו שהגלגלים והכוכבים הם בעלי חומר שונה וכדומה, זה לא כתוב בשום מקום בתנך ולא בדברי חז"ל, אם כי אפשר מפסוקים מסוימים, ממליצות מסוימות, אפשר כאילו לפרש את הדברים ככה. הרמב"ם מביא את הפסוק על השמש שכתוב בתהילים, והוא כחתן יוצא מחופתו יסיס כגיבור לרוץ אורח. אז הרמב"ם מבין את זה כפשוטו, שכאילו לשמש יש רצון, יש נפש, וכך לכל גרמי השמיים האחרים. אבל אפשר גם להבין את זה אחרת, שזה רק מליצה, זה רק לשון מושלת, כמו שאנחנו אומרים, דיברה תורה כלשון בני אדם. זה שהשמש יוצאת מתחת לרקיע כל בוקר ועושה את הסיבוב, או להפך, אנחנו עושים את הסיבוב, ואנחנו רואים את השמש יום יום ממלאה את התפקיד שלה, ומזורחת הבוקר ושוקעת בערב, אנחנו אומרים, ששים מוסמכים לעשות רצון קונם, או כפי שאומר דוד המלך, הוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מה זה צריך להיות כפשוטו, שהוא באמת חושב, הוא רוצה, הוא מסיס? זה יכול להיות מליצה באלמה. כן.
הרב, קצת קשור לעניין של... האם זה אפשרות באמת של חיים מחוץ לכדור הארץ, ונחשב בכפירה?
מה פתאום? זה כפירה? ודאי שלא. בינתיים זה נחשב כשטויות, אבל לא ככפירה. כי לא מוצאים על הכוכבים שום אפשרות של חיים. עד עכשיו, כל מה שגילו עד עכשיו, הוא בסך הכל לא מאפשר חיים בשום כוכב שמצאו. אז זה סתם דמיון שאנשים מפעילים אותו נכון, אנחנו לא יודעים הכל, יכול... באופן היפותטי יכול להיות שיש איזה עולם אחר שנמצא במרחק של מיליוני שנות אור מאיתנו, שאנחנו לא מכירים אותו ולא נכיר אותו, אין לנו שום קשר איתו, והקדוש ברוך הוא שם נתן להם חיים אחרים, אולי נתן להם גם אפילו מצוות, תורה, אני לא יודע מה, הכל יכול להיות היפותטי. אבל בינתיים, כיוון שאנחנו לא מכירים דבר כזה, אין לנו שום הוכחות לדבר כזה, אין לנו גם שום סיבה לחשוב כך. זה סתם הדמיון המפותח של האדם, שהוא אומר, אולי יש איזה אנשים שחיים במקום רחוק מאיתנו. עד עכשיו לא גילינו שום דבר כזה, ומסתבר שבאמת אין. כלומר, שמה שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם פה, ושהמאורות הם כאילו לצורך העולם שלנו, הם מסביב לעולם שלנו, ככה זה. לא צריך לחשוב שאולי יש חוץ מזה איזה עולם אחר, ששם הקדוש ברוך הוא אמר דברים אחרים. פשוט... לא מסתבר, אבל להגיד לך שזה בטוח 100%? לא, אנחנו לא בטוחים ב-100%. טוב, אז אם כן, אלה הם שלושת הדרגות של המציאות. כדור הארץ עם היסודות שלו, עם החומרים שלו, גרמי השמיים והמלאכים, הישויות הרוחניות. לפי תפיסת העולם המודרנית, אנחנו מבטרים על האמצעי, ואנחנו אומרים האמצעי הראשון והשני הם אותו דבר. עולם החומר, גם הכוכבים שייכים לעולם החומר, והעולם הרוחני. העולם הרוחני שהוא לא קשור לחומר, שהוא נבדל מהחומר. בשבילנו יש רק את שני הדברים האלה, לפי התודעה שלנו, לפי תפיסת העולם שלנו. יש העולם החומרי, העולם הפיזיקלי, ויש עולם של ישים רוחניים, שבבואה שלו זה הרוחניות שקיימת בתוך העולם שלנו, שהיא נפש האדם. נפש האדם היא רוחנית, היא תודעתית, והיא בפירוש לא יכולה להתפרש במושגים של חומר. אגב, אני רוצה להמליץ לכם לקרוא איזה חוברת, זה אחד הדברים היחידים שאני יכול להמליץ עליו בכתביו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ, זכרונו לברכה. הוא כתב חוברת בשם הבעיה הפסיכופיזית. זאת חוברת מאוד מאוד מעניינת. זה היה המקצוע שלו. המקצוע שלו היה ביוכימיה. הוא עסק במוח, והיה לו ידע בתחום הזה, בחקר המוח. זה היה המקצוע שהיה לו בו ידע מיוחד, והוא כתב חוברת על הנושא הזה של קשר הנפש לגוף. ומראה בעליל איך שבאמת אין שום אפשרות, שום הסבר מדעי שיכול לפתור את השאלה הזאת של קשר הנפש לגוף, והוא אומר שהפתרון היחיד זה מה שכותב הרמ"א בשולחן ערוך, שרופא יכול בשר ומפליא לעשות, זה קושר נשמה בגוף יחדיו, זה המפליא לעשות, זה פלא, פשוט פלא, אנחנו לא יודעים איך זה יכול להיות שחומרים מתים ותודעה הם קשורים יחד, כלומר שיש ביניהם קורלציה, מה שקורה בתודעה משפיע על החומרים, מה שקורה בחומרים משפיע על התודעה, אי אפשר להבין את זה. בבקשה? אני לא יודע על מה אתה מדבר בדיוק, אבל לא משנה, זה לא נוגע לעניין שלנו. אם יש דרך ליצור אדם בדרך ביולוגית כזאת או אחרת, ובסופו של דבר נוצר אדם, אז לא אכפת לי שתקרא לו גולם, או שאיזה שם שאתה רוצה, בסופו של דבר נוצר אדם, אז יש בו גוף ויש בו נפש. וההתאמה הזאת שבין גוף לנפש, זה סוד, זה פלא. זה דבר שאי אפשר להסביר אותו מבחינה פיזיקלית, כימית. אין לזה הסבר. אז שם, בחוברת הזאת, הוא מראה את הדברים בצורה מאוד מדויקת, על פי כל הידע המדעי של התקופה של המאה ה-20, וזה בהחלט דבר ששווה לקרוא אותו. ערב טוב.